You could use a kind of an automatic mechanism, as I've proposed, put a progressive tax on revenue for a business organization. And progressive, that gets very steep, like 70% of revenue is my target tax rate on Google and Facebook, but zero on Twitter. But just think about what happens if you got a zero bracket level. Big firms that are in this high bracket can just split themselves into smaller firms, and then they don't have to pay the tax.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק, והפעם אני לבד, ענת יצא לחופשה קצרה ותשוב בשבוע הבא. שמענו בפתיח את חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2018, פול רומר, בביקור שלו בישראל בשבוע שעבר. אז השבוע כאמור ענת ג'ורג'י בחופשה, ואני נמצא בדאבוס בשוויץ, בכנס של הפורום הכלכלי העולמי. אולי בשבוע הבא בפודקאסט נעדכן קצת ממה שהתרחש כאן. אבל בטרם פול רומר עזב את ישראל בשבוע שעבר, הוא הסכים להתראיין לפודקאסט הזה. רומר, אחד הכלכלנים החשובים ביותר בעולם, הגיע לישראל כאורח של אוניברסיטת תל אביב. האוניברסיטה ביקשו מאיתנו לשוחח איתו על במה באירוע לכבודו, שיחה שהוקלטה לפודקאסט הזה. ואגב, אם כבר מדברים על הפודקאסט, זאת הזדמנות להודות לכם, המאזינים הקבועים שלנו. אני יודע שיש אלפי פודקאסטים מרתקים על הכלכלה, שאפשר בלחיצת כפתור להגיע אליהם, כך שהתחרות על הזמן היקר שלכם היא קשה. אנחנו עדיין לא חוגגים שנתיים לפודקאסט הזה, אבל כבר חצינו מזמן את מיליון האזנות בדרך לשני מיליון, ומה שיותר חשוב הוא שרוב המאזינים של הפודקאסט הזה הינם קבועים, מצטרפים אלינו כל שבוע לשמוע. אז תודה לכם. אם יש לכם הערות, מחשבות ובקשות, ענת ואני נשמח לשמוע. אתם מוזמנים לכתוב לנו guy.rolnik@themarker.com או anatgeorgi@themarker.com. ועכשיו לאורח שלי השבוע. אז פול רומר בן 66 קיבל את הנובל בכלכלה. אגב, הנובל בכלכלה הוא לא כמו שאר פרסי הנובל, הוא מוענק על ידי הבנק המרכזי של שוודיה. אולי יום אחד נדבר בנפרד על ההבדל בין כלכלה לשאר הדיסציפלינות. אבל הנובל הזה בשדה הכלכלה הוא הפרס היוקרתי ביותר. רומר קיבל אותו על עבודתו בתחום הצמיחה, מה מביא לצמיחה. אבל כמו שפעמים רבות קורה עם חתני פרס נובל, לאחר שהם מקבלים אותו, הם כבר מרגישים בטוחים הרבה יותר להתבטא בנושאים שעומדים על הפרק ולא רק על המחקרים שלהם. והסיפור המעניין עם רומר הוא שבשנים האחרונות הוא אומר פחות או יותר, טעיתי, שיניתי דעתי ב-180 מעלות. הטעות המרכזית אליה מתייחס רומר היא שהוא לא נתן מספיק תשומת לב ומשקל לתפקיד הממשלה בקידום הכלכלה בכלל וצמיחה בפרט. רומר זכה לפרסום עצום בשנות ה-90 עם תיאוריות הצמיחה שלו, הוא מספר שאז הוא היה כמו גיבור, הכלכלן הגיבור של הסיליקון ואלי, של האנשי ההייטק. ברעיונות בשנים האחרונות הוא מספר שבאותם שנים הוא הרחיק את עצמו בצורה מכוונת מאנשים שניסו להשתמש בתיאוריות הצמיחה שלו כדי להסביר שלממשלה יש תפקיד חשוב בקידום צמיחה. הוא משתמש במילה להרחיק את עצמו, to distance myself, וזה מעניין, כי הוא בעצם מודה שעד לפני כמה שנים, רבים מהכלכלנים, בעיקר בארצות הברית, אולי גם בישראל, פחדו מאוד שיתייגו אותם כשמאלנים בהיבט הכלכלי, כלומר כאלה שחושבים שהשוק זקוק למעורבות ממשלתית. אבל רומר הלך הרבה יותר רחוק, הוא טוען שלממשלה יש תפקיד קריטי לא רק בעידוד צמיחה, אלא תפקיד חשוב במיוחד בריסון תאגידים שגורמים נזק. אבל בוא לא נאריך ונשמע עכשיו את רומר. מדי פעם אני אתערב ואנסה להוסיף כאן קונטקסט. אז את השאלה והתשובה הראשונה לא שמעו טוב בגלל בעיה טכנית באולם בו זה הוקלט, מיד לאחר מכן זה השתפר. רומר דיבר על ההצלחה האדירה של המעורבות של הממשלה לפני 30 שנה, ברגולציה של תעשיות שגרמו נזק לשכבת האוזון. כשהוא אומר, מיד תשמעו, CFCs, הוא מתכוון לכימיקלים שפוגעים בשכבת האוזון. כזכור, הייתה רגולציה כבדה על הייצור שלהם, למעשה אסרו על ייצורם, וזה די פתר את הבעיה. אנחנו כבר לא שומעים שנים על החור באוזון, תודות לרגולציה. אז בוא נשמע.
Paul, thank you very much for joining us for this conversation. I want to start, Paul, with Steve Jobs and Elon Musk, okay? They are indeed two of the most ingenious entrepreneurs that we had in the last generation. But correct me if I'm wrong, but what is often ignored is that both in their huge success, there was a lot of government involved. So Tesla, as we know, got billions of dollars in subsidies until it became profitable last years. And actually, much of the technologies that we have in our smartphones, specifically in the iPhone, were actually developed by governments and other public institutions during World War II and later. So the question is, when we talk about this tension between government and markets, and later we're going to talk about regulation, actually, this is not really a tension, but we underappreciate a role that government or collective action has actually in advancing not only our societies, but also growth, innovation, and technology.
I'm, you know, much more focused on this kind of dual role. When I'm pushed, like, what does it take to make progress? These days I tell people you need an innovative, dynamic private sector, and you need a government which is strong enough to say no. And if you don't have both of those, you won't make progress. I like to think about a two-by-two box where there are some things that are profitable and socially beneficial. Market's good at those. There are things that are unprofitable and harmful. Market doesn't do those. That's great. There's a box that is easy to think about where certain kinds of activities are beneficial, but they're not intrinsically profitable. So like being professors, giving away ideas. So we're big on telling the government to subsidize this beneficial thing. And, you know, likewise subsidize different technological directions. But the box I've been emphasizing is this other one, which are the things that are harmful but profitable. And this is where you need a government which can just say no. And that does actually spur a kind of technological innovation. Because if the easy path is to find ways to do harm and make a profit, you shut those down, then people have to figure out some clever way to go make profit that's beneficial.
אז בתשובה שלו, רומר מתמקד דווקא בתפקיד הנוסף של הממשלה, והוא להגיד לא לתאגידים, no to corporations. הוא מדבר על זה שתאגידים הם טובים מאוד במקומות בהם יש גם רווחים וגם תועלת חברתית. אבל יש דברים שהם חשובים מאוד לחברה, אבל לא רווחיים, ושם תאגידים לא טובים כמובן, ויש דברים שמזיקים לחברה והם מאוד רווחיים.
So let me be clear for a second, just to make sure that I understood you. You got your PhD at Chicago. Mm-hmm. So a Chicago professor is telling us that actually regulation and state intervention can actually spur growth and innovation?
Yeah. It's funny. I actually, in class, had one person who said to me, but seriously, has there ever been a regulation that was effective? I was kind of like dumbstruck. I mean, it's a sign of some of these kind of cross currents about ideology. This is not a statement which is grounded in fact. I mean, regulation is law. I mean, do we want to say there's no law that is useful? I don't think so. I think law is useful. And I mentioned the CFCs, just the outright ban of CFCs, as an example of a very successful type of regulation. So yes, regulation and government can spur the right kind of technological advance. Now, it's true that governments can screw up. True also that a lot of firms can do a lot of damage. When people say to me, well, oh, it's really hard to get the government to do a good job, then my answer is, well, then work harder at it. Tell it to do a good job, because if you don't have that capacity to stop the bad things, we're really in deep trouble. And innovation cuts both ways. It just creates a lot of possibilities. If we stop the bad ones, we get all the benefits of all the good ones, but there are a lot of bad ones that new technologies can create along with the good ones. So we just got to have a strategy for preventing the bad ones.
רומר קיבל את הדוקטורט שלו מאוניברסיטת שיקגו, שנחשבת לאוניברסיטה שבמשך עשורים רבים, חלק מהכלכלנים המשפיעים שלה, כמו מילטון פרידמן, האמינו במינימום מעורבות ממשלתית. שאלתי אותו אם אני מבין נכון, והוא בעצם רואה צורך ביותר מעורבות ממשלתית. שוב, בתשובה שלו הוא מתמקד בצורך לרסן חברות גדולות.
So who is responsible for this notion or this ideology or this strand of thoughts that we had in the last 30-40 years that says the more we get you know, tell the government to go away because government is the problem, and the more we get rid of regulation, the better our markets are going to function.
You know, if you think about the historical context, you know, part of the 20th century and part of the people making these arguments were reacting against the danger they saw in totalitarian governments. And so it was natural to say, well, if a government could launch something like, you know, World War II or the war in Ukraine, I mean, if governments can do that, maybe we should just shut them down, get rid of them. But this is clearly one of those things where you've got to look for some middle ground. Zero government is not going to be a good place. I mean, it's anarchy, and there's nothing attractive about that. Excessive government can be oppressive and not only kill innovation, but make life miserable. So you have to look for the middle ground with government that has some powers, but they're limited.
שאלתי את רומר מי אחראי לכך שבמשך עשורים התפתח בכלכלה הרעיון שממשלה היא דבר גרוע ומיותר וצריך בעיקר להקטין אותו. רומר מייחס את זה בעיקר ללקחים שהיו מעלייתם של משטרים טוטליטריים, כלומר תגובה בעיקר למלחמת העולם השנייה.
So let's talk about the market of ideas, okay? So economists do acknowledge that product markets and service markets can fail because of externalities, market power, asymmetric information, etc. But the question is, can markets of ideas, markets of information, can also fail for the exact same reason? And if the answer is yes, because markets of ideas and markets for information can also fail, do you think there is a role of government here to fix those failures?
I don't see quite the same benefits of the active participation that some people anticipate for government. Reasonable people can differ here, but like picking the winners, deciding to subsidize, say, the firms doing the electric cars, I think it's probably going to work better if we kind of set some broad rules, set some broad frames, and then let things happen around those. I worked on the Microsoft antitrust case for the Justice Department, so I watched this up close. I think that process is not effective and won't work going forward. But you could use a kind of an automatic mechanism like, as I've proposed, put a progressive tax on revenue for a business organization. And progressive, that gets very steep. Like 70% of revenue is my target tax rate on Google and Facebook.
70, 70.
Yeah.
Okay.
But zero on Twitter. But just think about what happens if you got a zero bracket level. Big firms that are in this high bracket can just split themselves into smaller firms, and yeah, then they don't have to pay the tax.
שאלתי את רומר לגבי הנושא של כישלי שוק. הכלכלנים מסכימים רובם שיש כישלי שוק רבים בתחום ייצור מוצרים ושירותים, ולכן יש רגולציה שבאה לתקן, כמו למשל הגבלים עסקיים שמטפלים במונופולים. אבל האם יכולים להיות גם כישלי שוק בשוק החשוב מכולם, שוק הרעיונות? הכוונה שלי היא כמובן למה שקורה בשנים האחרונות עם פייסבוק וגוגל, שאחראים להפצת חלק עצום מהמידע בעולם והפכו גם לסוג של מונופולים, ואולי הדרך שבה הם מפיצים את הרעיונות גורמת גם נזקים כבדים. וכאן רומר מפתיע ואומר, כן, חייבים להטיל עליהם מיסים מאוד כבדים כדי לשנות את ההתנהגות של גוגל ופייסבוק.
So let's be clear here. The reason that you are suggesting a tax on revenues, by the way, not on profits, yeah, on some very large firms, is not because you want to collect more revenues for the government. The reason you want to do it because you see a market failure. And specifically, you see a market failure with two particular firms, Facebook and Google. Please explain.
Well, these two firms control the vast majority of digital advertising revenue. And it's given them political power and broader social power that I think is unacceptable in the modern world, including extraordinary power over political advertising. But there's a deeper problem here, which is that the way the market worked was that I paid something to somebody and I got something back. And if I didn't like what I got back as much as what I gave up, then I'd stop doing it. I'd go someplace else or I wouldn't continue. There's nothing about the market for digital services that looks like that right now. It's all through advertising, through kind of hidden manipulation. And we lose this concept I referred to before about mutually beneficial exchange, where both sides are benefiting. these three-party kinds of or multi-party transactions, nobody even knows what they're getting. So I not only think it's bad to have firms that are so big, I think it's bad to have business models that are so tied to advertising. And if you provide a useful service, people should be willing to pay for it. I'd like to go back to the old days where that was how markets worked.
לרומר יש הצעה להטיל מס על גוגל ופייסבוק, אבל על ההכנסות שלהם. הוא מסביר שמס על רווחים שמדובר בחברות רב-לאומיות, זה כבר אות מתה בגלל שחברות יודעות לעקוף את זה. הוא רוצה להטיל מס על הפרסום, על הפרסום המתורגת, על זה שלכל משתמש מקבל מסרים אחרים. וזאת פעילות שלדעתו אחראית להפצה של פייק ניוז, והפצה של אינפורמציה שקרית ומסוכנת לדמוקרטיה. שימו לב, רומר פחות מוטרד מהפן הכלכלי של המונופול של פייסבוק וגוגל, ובעיקר הוא מוטרד מההשלכות הפוליטיות של השליטה שלהם בעולם המידע והקשר של זה לפוליטיקה. הוא ממש מדבר על כרסום ביסודות הדמוקרטיה.
So we've had for many years marketplaces and platforms that have two-sided markets like Google and Facebook before, like credit card companies. But this one is different, the platforms of Facebook and Google. And particularly one of the reasons, first, they are too big, and we'll talk about it. But here is a reason that actually we are being surveilled and we are manipulated. And actually, we don't know what's happening. We don't know what is our part. We are the product in many ways. And it has to do a lot with the fact that this is an advertising that is very targeted.
Yeah, I've been saying that, you know, these two companies know more about me than the Stasi knew about people in East Germany. But I've realized that young people who are on social media,
they don't know what the Stasi is.
Yeah. So I've got to find another way to say this.
You just say they know more about me than my spouse. People will understand that.
Okay. עומר מדבר על זה שהחברות האלה, גוגל ופייסבוק, יודעות עלינו יותר מהשטאזי. אבל מיד מוסיף שרוב הסטודנטים שלו לא יודעים בכלל מי זה השטאזי, זאת כמובן המשטרה החשאית של מזרח גרמניה לפני נפילת חומת ברלין ב-89, אז הצעתי לו להגיד לסטודנטים שלו שפייסבוק וגוגל יודעות על כל אחד מאיתנו יותר ממה שבן או בת הזוג יודעים, בוודאי יותר ממה שהממשלה יודעת.
You took a step farther and actually you recently said time and again that Facebook and Google, the digital platforms, are so powerful that they undermine the principle of the rule of law. Okay, so let's assume that we have here the CEOs of Google and Facebook. Please, can you enlighten them? How do they undermine democracy?
Let's go back to Elon Musk.
Okay.
Right now, one of the big open questions is, will there be security laws in the United States for most people, but not for Elon? Or are security laws going to just die? So when you're powerful enough to just flaunt the law, you do. I don't know if people were following here the way that Facebook held the government in Australia hostage when the government was trying to pass a bill that was going to require Facebook to come to a deal with newspapers if they want to use newspaper content. But essentially what Facebook did was start to shut down the Facebook sites for the hospitals, the fire department, the schools. You know, and the hospitals couldn't get their messages out about COVID. And there was this whole uproar that, you know, none of the government in Australia could do its job. And the government says they didn't concede very much. Facebook says it's very happy with how it turned out. So I'll let you decide whether Facebook has too much power or not.
כאשר שאלתי את רומר על הכוח הפוליטי של פייסבוק וגוגל, הוא החליט דווקא לחזור לאילון מסק. הוא מזכיר שבניסיון ההשתלטות של מסק על טוויטר בחודש האחרון, מסק לא העביר לרשות ניירות ערך האמריקאית את הדיווחים על רכישת המניות בהתאם לחוק האמריקאי. ובאופן מעניין, מסק בינתיים לא נעצר ולא נחקר בצורה רשמית על זה, הוא ממשיך לעשות עסקים כרגיל. לדעת רומר, זה דוגמה לכך שיש בארצות הברית חוק לאנשים רגילים וחוק למיליארדרים. משם הוא עובר לדבר על דוגמה נוספת כזאת, הוא מספר על כיפופי הידיים בין ממשלת אוסטרליה ולבין פייסבוק וגוגל, כאשר ממשלת אוסטרליה רצתה לפני שנה, שנתיים, להעביר חוק להגביל את הכוח של הפלטפורמות בגלל הכוח המונופוליסטי שלהם. מה שפייסבוק עשתה, זה בהתחלה פייסבוק וגוגל איימו שהם יעזרו את אוסטרליה, ואחר כך בשלב מסוים פייסבוק פשוט חסמה את אתרי הפייסבוק של בתי חולים ומוסדות ממשלתיים באוסטרליה. זה לדעת רומר כמובן דוגמה לכוח הפוליטי עצום של החברות האלה, ואז הוא מסיים בשאלה, אז תגידו בעצמכם, לפייסבוק יש יותר מדי כוח, וזה כמובן שאלה רטורית לדידו.
So you mentioned Elon Musk, and maybe he's not complying with the U.S. Securities.
I don't think we need maybe.
We don't need maybe at this point. Actually, 4 years ago, he already manipulated stock when he said that there is a bid from the Saudis, and he only got a fine of $20 million.
Well, but manipulated, those are things maybe, you know, you could argue about in court. But it's just like, you either file the documentation within 2 weeks or you don't.
So maybe for this audience, they can understand what you're saying. But, you know, when I talk with my students about Elon Musk, they're thrilled. He's like the hero of this generation, especially tech people. Should we be worried that Elon Musk might, it's not clear now, he's trying to back out of the deal without paying the penalty, but let's say he buys Twitter. Should we be worried about that?
I think this is what's on the minds of people at the SEC who are trying to decide what to do about these just flagrant violations of the securities laws. Is, do you want to pick a fight with this guy who may be able to direct, you know, millions of Twitter users at them if they act?
שאלתי שוב את רומר על אילון מאסק. למה? כי סיפרתי לו שהסטודנטים שלי בארצות הברית ובישראל רואים היום באילון מאסק מין גיבור, הגיבור של העידן שלנו, ואיך זה מתיישב עם כך שהוא ואחרים חושבים שלחלק מהשחקנים האלה דווקא יש כוח פוליטי מזיק. והתשובה שלו היא שוב, שים לב שהגיבור שלכם פשוט עובר על חוקי ניירות הערך, והממשל לא עושה שום דבר. והוא מוסיף משהו, תשימו לב, מאסק הרי עשוי לקנות את טוויטר, והוא שואל, רגע, האם אתם חושבים שיחידות אכיפת החוק בממשל האמריקאי או במקומות אחרים אחר כך ישאלו את עצמם כאשר יהיה להם אימות עם מאסק? האם אנחנו רוצים לריב עם האדם ששולט בטוויטר ויכול לכוון נגדנו מיליוני משתמשים של טוויטר? דברי פול רומר, חתן פרס נובל לכלכלה.
You know, you mentioned that you shifted your position and there was some, as you said, some discomfort about it. Let's talk about this political economy of confronting some very powerful companies. So if you are set out and you are doing it to challenge some of the most powerful firms and politicians, what are the risks as an academic that you, what are the pros and cons for an academic?
At this stage of my career, I don't think I have to worry about, and that makes me feel a little bit more sense of obligation that, you know, it's a job for somebody like me to take on a controversial topic, not somebody who's still trying to get tenure. It's not as though, you know, somebody calls you up and threatens to firebomb your house if you say something bad about a company. It's a much more subtle process. I was reading about the cigarette companies and their funding for medical research. They funded research for, I think, 6 or 7 people who won the Nobel Prize in medicine. And generally, this is research that was solid research. It got, you know, they got the prize for the work. So for example, there's a surprising number of times that viruses as a cause of cancer show up in the Nobel Prizes. And so just anything that just spreads the attention worked to the advantage of these companies.
לסיום שאלתי את רומר על המחיר והקושי של מדענים לדבר נגד מוקדי כוח כלכליים. והתשובה של רומר היא שמה שמטריד הוא שמדענים יכולים לשנות את סדר היום שלהם, את מה שהם חוקרים ואת מה שהם לא חוקרים, כדי לשרת את מוקדי הכוח והכסף. הוא נתן כדוגמה את בגידת המדענים לפני כ-50 שנה במחקר של תחום הסיגריות והסרטן, כאשר חברות הסיגריות היו ענקיות כלכליות עם כוח פוליטי עצום.
One of the things that helps in enforcing norms is just visibility, transparency. So there's been a real effort to try and make biomedical researchers and the pharmaceutical companies comply with some transparency about the payments that go back and forth. If you want to see a more recent and more damaging case where a company's been able to shift the agenda, Sackler Pharmaceuticals that developed OxyContin was very effective in building a whole movement in this direction of pain is not adequately managed and we need to be much more attentive to treating pain. And they were very successful at shifting the whole academic consensus on this issue. And then, you know, they made $30 billion, but killed, you know, hundreds of thousands of people. And there's still a lot of people who are you know, not back in the job market because they're suffering with, from this opioid addiction. So Sackler is the illustration for me of how it really goes deeply wrong.
מכאן המשיך רומר לדבר על מקרה נוסף, יותר רגיש, יותר עכשווי. משפחת סאקלר, הבעלים של חברת פרדיו פארמה, שהיא פיתחה ודחפה בארצות הברית בשנות ה-90 ושנות ה-2000 את משככי הכאבים, אליהם התמכרו מיליוני האמריקאים. רומר לא חושש להגיד, on record מול הקהל, שזאת משפחה שגרמה למותם של מאות אלפי האמריקאים. זה מעניין, כי הוא טוען שהיא עשתה זאת בסיוע של מדענים וחוקרים, כלומר האקדמיה. אני מזכיר שהמשפחת סאקלר גם תרמו סכומי עתק כפילנטרופים ידועים למוזיאונים ולמוסדות ציבוריים ולאוניברסיטאות כדי לקנות אהדה ציבורית. בישראל למשל בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב עדיין קרוי על שמם של הסאקלרים, בשעה שבעולם בשנתיים האחרונות מוסדות רבים, בעיקר מוזיאונים, הורידו את השם סאקלר מהבניינים שלהם לאחר שנחשפו ההונאות של המשפחה בתחום משככי הכאבים והנזקים הגדולים שנגרמו.
So let's go back to, you know, your policy proposal, a very specific policy proposal that you put forward last year in terms of how to deal with the power of digital platforms, the internet monopolies, if you'd like, and their pervasive behavior. You said that the way you structure this tax actually is in a very progressive way. And implicitly what you're saying is actually you're not only targeting this specific behavior of those companies, you're actually targeting bigness per se. Why?
Well, this is because one can argue, reasonable people can differ about whether size might give you efficiency advantages, but I'm worried about size that becomes so big that it threatens our political system and our legal system. If you talk to economists about antitrust, they'll often say to you, well, big isn't necessarily bad. Big actually is necessarily bad if it's big enough. Just think about if you had one company that controlled 70% of GDP in a country, you wouldn't have a democracy anymore and you wouldn't have rule of law. So it's only a question of how far do you go. And we're getting companies that are getting big enough, I think, to worry.
שאלתי את רומר על ההצעה שלו להטיל מס כבד על גוגל ופייסבוק, שזה בעצם מס שנועד לגרום להם להתפרק מרצונן. ושאלתי אותו האם הוא חושב שגדול הוא גרוע אפריורית, פרסה. והתשובה שלו מפתיעה, הוא אומר, כן, גדול זה גרוע, זה מאיים על דמוקרטיה. וזה חשוב, כי מה שרומר אומר שונה מאוד ממה שחושבים כלכלנים רבים שאומרים שגדול זה יעיל.
So, before we conclude, I want to go back to the most important issue in your opening remarks, and this is, of course, global warming or climate change. So, the important example that you gave about the ozone layer, in hindsight, it looks as if this was, to mitigate that risk, it was pretty easy, okay, to take the steps that were needed to solve that, in hindsight again, to solve this problem. Basically, technology in many ways solved it. But now, when you look at climate change, first of all, we have much more formidable opponents, fossil fuel companies, and it's not entirely clear whether actually we can mitigate and address climate change only with expecting, you know, new technologies to come and to show up.
Every single time that people have made a forecast about how hard it would be to find a new technology that solves some problem, every single time they've vastly overestimated how hard it would be. Each time when we look back, oh yeah, well that one wasn't so hard, but the next one, this one we won't do it. I think we just need to have confidence in the power of innovation, the power of discovery, and confidence in the facts. This has been the evidence over and over. So I'm quite certain that we'll look back and say global warming was not that hard to address once we actually created the incentives to solve it.
כאן רומר מביע דעה שחלק מהתאגידים דווקא יאהבו. טכנולוגיה יכולה לפתור את הבעיה של שינוי אקלים ואת רוב בעיות הסביבה. רומר אופטימי מאוד לגבי הכוח של הטכנולוגיה, ככה הוא רואה את ההיסטוריה שתמיד הערכנו בחסר את הכוח של טכנולוגיה לפתור בעיות. כאן אגב אני חייב לציין, יש לא מעט מדעני אקלים וסביבה, תחומים שבהם רומר אינו מתמחה, שסבורים שהגישה שלו מוטעת ואופטימית מדי. עד כאן הרעיון עם פול רומר. אז אם אהבתם את הפודקאסט כרגיל, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות שלנו, לדן ברומר העורך, לאמיר פקטור המפיק, ונתראה כאן כרגיל בשבוע הבא עם ענת ג'ורג'י ואיתי. להתראות.